אנחנו ממשיכים לעסוק בספר מסילת ישרים בהקדמתו של המח"ל רבי משה חיים לוצאטו לספר. הרמח"ל הביא לנו פסוקים מהתורה, מדברי הפרידה של משה, שמעמידים את החשיבות והמרכז של העיסוק במה שמאחורי הקלעים, במחשבות, בכוונות, ביראה, באהבה, ומה שמסור ללב, כנושא שהוא בעצם המטרה העיקרית שבשבילה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, עיקרה של עבודת השם. אלא שמשה רבנו, כדרכו בתורה, עוסק בדברים בצורה מאוד תמציתית. בכלל, תורה שבכתב כתובה בצורה מאוד קצרה ותמציתית ולא מפרטת. התורה אומרת לנו לשמור שבת, לא בדיוק מפרטת מה זה נקרא לשמור שבת. היא משאירה את זה לתורה שבעל פה, שתבוא ותפרט אחר כך בעריכות, בשישה סדרי משנה, את כל ההלכות של שמירת שבת. אותו דבר בדיוק קורה גם, אומר הרמח"ל, בעולם המוסר והאמונה. ולכן הוא כותב שהכללים צריכים פירוש גדול, ומצאתי לחכמים, חכמנו זיכרונם לברכה, שסידרו וחילקו את הדברים. לא רק לפרט, אנחנו נדרשים, אלא גם לסדר לפי הדרגה כדי לקנות אותם על נכון. כולנו רוצים להיות חסידים. מי לא רוצה להגיע למדרגות גבוהות של קדושה וצדקות? אבל המדרג, איך מגיעים לשם? מהם השלבים? איך לא נופלים בדרך? שלא נדמיין. שנשים על מה לשים את הדגש, מה הדבר העיקרי, מה חשוב. את כל הדברים האלו מפרטים חכמים, והרמח"ל בוחר מאמר חז"ל אחד, היו הרבה מאמרי חז"ל, אבל הרמח"ל בוחר אחד, והוא רוצה בעקבותיו לסלול מסילה, מכיוון שיש משהו מאוד מיוחד במאמר הזה. המאמר הזה של רבי פנחס בן יאיר, הוא מאמר שממש מתאר שלשלת של התפתחות. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה. הכל מביא לידי זה, כמו איזה שלשלת של דבר שנבנה על גבי דבר, זה מדורג, זה מסודר. גם כאן צריך הרבה להסביר, כן, המילים עדיין גולמיות, עדיין לא מעובדות, לא מפותחות. הספר שאומנם צועד בעקבות מאמר חז"ל הזה, יצטרך הרבה הרחבה. גם מה הקשר בדיוק בין מדרגה למדרגה? למה זהירות מביאה לידי זריזות? ולמה הזריזות מביאה לידי נקיות? איך החוליות האלו בדיוק מתחברות? אבל השיא של הרשימה המפוארת הזאת, רוח הקודש, תחיית המתים. זאת אומרת, יש לנו כאן איזה מין סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. ולכן יש פה בהחלט שלד שבעקבותיה, בעקבות השלד הזה כדאי, אולי מומלץ, לבנות את תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם. הרמח"ל ברוב צניעותו, רבי משה חיים לוצאטו, כותב שהוא מחבר את החיבור הזה לעצמו, בשביל עצמי חיברתי. ללמד לעצמי ולאחרים, לכל מי שמעוניין להצטרף. מעניין שאת המאמר המרכזי שעל פיו כל הספר כולו בנוי, חז"ל מייחסים לרבי פנחס בן יאיר. אולי טיפה נתעכב על הדמות קצת פחות מוכרת הזאת של התנא, רבי פנחס בן יאיר. רבי פנחס בן יאיר היה בן דורו של רבי שמעון בר יוחאי, היה חתנו. חי בתקופה לא פשוטה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה הרומאים שולטים בארץ אחרי החורבן, הרבה גזרות, הרבה איסורים, מרד בר כוכבא, תקופה קשה להתיישבות היהודית בארץ. ורבי פנחס בן יאיר מתואר בכמה וכמה מקומות בחז"ל כמי שעוסק בפדיון שבויים. זאת הייתה תופעה כנראה, הייתה מכה של רומאים שלקחו בשבי יהודים בשביל דמי כופר, אולי כל מיני כנופיות שניצלו את המצב הזה של פחיתות מעמדם של יהודים בארץ. ורבי פנחס בן יאיר לוקח ברצינות תהומית את המצווה הזאת שנקראת פדיון שבויים. חכמים שמו את המצווה הזאת בראש סדר העדיפויות זה מעל כל המצוות האחרות, מעל כל צדקה, מעל חסד, מעל לימוד תורה, פדיון שבויים. והוא הולך מעיר לעיר, מכפר לכפר, אוסף צדקה, אוסף כספים, מנסה לשחד, מנסה להיכנס. המהר"ל מפראג, בספרו גבורות השם, ספר על פסח, מתעכב על הדמות של רבי פנחס בן יאיר. הוא אומר, תראה, מה המקצוע במרכאות של האיש הזה? הוא פודה שבויים. כן, זה באמת המקצוע שלו, לפדות שבויים. כי כולנו קצת שבויים, אומר המהר"ל. כולנו קצת בתוך איזה כלא של ההרגלים שלנו, של היצרים שלנו, של החולשות שלנו. כולנו בעצם קצת צריכים לצאת מאיזה שבי, מאיזה קיבעון שאנחנו קצת לכודים בו. והנה רבי פנחס בן יאיר שיודע לפדות שבויים, זה אותו רבי פנחס בן יאיר שיודע לסלול לנו מסילה שעוזרת לנו לצאת, לצאת לאור. אפילו המהר"ל מתעכב על השם הזה, בן יאיר, הוציא לאור, מאיר את דרכנו. רבי פנחס בן יאיר זכה להיות זה שאם כן מעמיד לנו את התשתית, את המסילה, מסילת הישרים שבעקבותיה אנחנו מתכוונים לצעוד. וכמו שראינו בפעמים הקודמות, המסילה הזאת תורכב תמיד משלושה מרכבים, משלוש חוליות. המידה שאותה אנחנו רוצים לקנות, איך קונים אותה ומה צריך להיזהר כדי לשמר אותה. כן? העניין, הדרך לקנותו ומה הם מפסידיו. והרמח"ל מסיים בתפילה. תתקיים בנו בקשת המשורר האהוב לאלוקיו. הרמח"ל מסיים את הקדמת מסילת ישרים, רק את ההקדמה, בתפילה לריבונו של עולם. הוא בוחר לצטט תפילה מספר תהילים מפיו של המשורר האהוב לאלוקיו. ויכול לכתוב דוד. הפסוק בתהילים, הורני השם דרכך, אהלך בעמיתך, יחל לבבי ליראה שמך. אני חושב שזה לא במקרה שרמח"ל מסיים את ההקדמה כאן עם התיאור המאוד יפה הזה, המשורר האהוב לאלוהיו. דוד המלך הוא הגיבור של ספר מסילת ישרים. לאורך כל הספר, באופן מאוד מאוד שיטתי, דוד יופיע בכל הצמתים, בכל נקודות המפתח של הספר, במקומות הכי מרכזיים, בבירורים הכי תהומיים, שהרמח"ל יביא אותנו לשיא, שם דוד יהיה. אם זה יהיו פסוקים בתהילים או במקומות אחרים, דוד ללא ספק הוא שוזר, הדמות שלו שוזרת את כל הספר, והוא עמד לנגד עיניו של הרמח"ל, כשהוא כתב את הספר. דוד הוא מסילת ישרים. הוא מופיע בהתחלה, הוא מופיע באמצע, הוא מופיע בסוף. הוא מופיע בכל פרק ופרק. דוד המלך, מלך. זאת אומרת שאולי אפשר אפילו להתנסח ולומר שספר מסילת ישרים זה ספר המנהיגות של עם ישראל. זה הספר שבא לא רק לבנות מסילה לאיך מתקדמים כאן, איך יוצאים מהשבי, אלא אולי איך בונים אישיות מלכותית, אישיות מנהיגותית. ובאמת בספר הזה יש הרבה הרבה מוטיבים של מנהיגות. מנהיגות שמתחילה אולי בטריטוריה שלך, הקטנה של אתה מנהיג את החיים שלך, מנהיג את היחסים שלך עם הסביבה. אבל הספר הולך וצועד בהחלט, בהחלט לקראת מנהיגות סביבתית וחברתית. ואחד השיאים של הספר, מידת החסידות, החסיד בעיני הרמח"ל, זה אותו אדם שלוקח אחריות על הציבור, זה אותו מנהיג דור, זה אותו אדם שהחיים האישיים שלו הם לא הנושא המרכזי, אלא חיי האומה, התקופה, החברה. זה החסיד, מוביל או דמות על בספר מסילת ישרים. אם כן, דוד המלך, האיש, שאנחנו נראה אותו חוזר מדי פעם, מציץ לאורך כל הספר כולו, ואולי מתאים לכן שאת ההקדמה לספר מסילת ישרים יסייר מהרמח"ל דווקא בפסוק מספר תהילים, תוך כדי ציון הדמות היפה הזאת של דוד המלך, המשורר האהוב לאלוקיו. הורני השם דרכך, אנחנו עוסקים במסילה, אז דרך תורה לי את הדרך, אהלך באמיתך, אני רוצה ללכת. אנחנו מדברים על ספר שהוא כולו הליכה, מצד לצד, הליכה אמיתית, מסילת ישרים. יחד לבבי ליראה שמך, מסעת הספר, מטרת הספר, היא אותו לב טהור, אותו לב אמיתי. יחד לבבי, מטרת הספר, כמו שדברנו, זה לא כל כך מה ייראה מבחוץ, אלא אולי אפילו יותר מה יתרחש מבפנים. מסיים הרמח"ל את הקדמתו, אמן, כן יהי רצון. הספר פותח בפרק מבוא, פרק א', שהוא מבוא לכל ההמשך, לכל המידות. ייתכן שהספר, הפרק מבוא הזה הוא בעצם עיקריה של התורה, שמביאה לידי זהירות ולידי זריזות. ייתכן שזה פרק מבוא כללי. בביאור כלל חובת האדם בעולמו. חובת האדם בעולמו. הרמח"ל מנסח שהאדם צריך לברר לעצמו מה חובתו בעולמו. חוזר שוב על הביטוי הזה, חובתו בעולמו. זאת אומרת שיש נקודת מוצא, יש הנחת יסוד שעומדת פה ברקע של הספר, והיא שיש לאדם חובה בעולמו. זאת הנחת עבודה שלא כתובה כאן, היא מובנת מאליו, היא ידועה. לאדם יש חובה. יש חובה, מחויבות. זה מה שעושה אותנו לבני אדם. עוד לפני שנדע לאיפה אנחנו צועדים, עוד לפני שנברר לעצמנו בדיוק את מטרותינו, קודם כל, מעצם היותנו בני אדם רואים בצלם, יש בתוכנו חובה, מחויבות. מחויבות למשהו. זה מתחיל יכול להיות במחויבות לערכים שלך, למצפון שלך, מחויבות למשפחה שלך, מחויבות לעם, מחויבות לילדים, איזושהי מחויבות. אדם נטול מחויבות הוא לא אדם. יש לאדם גם עולם. חובת האדם בעולמו. יש לנו עולם משלנו. כל אחד בתוך עצמו יודע שיש בתוכו איזשהו עולם. איזושהי רוח שמניעה אותנו בחיים. איזשהן מטרות, תחושות, סולם ערכי או יעדים כלשהם. יש בתוך תוכנו איזשהו עולם שהוא ייחודי לכל אחד ואחד, ובכל זאת אנחנו רוצים לנסות ליצור איזושהי שיטה משותפת לכולם, כי כולנו בני האדם מחויבים, ולכולנו יש עולם אנושי משלנו. והשאלה היא בעצם, מה טיבה של המחויבות? מה טיבו של אותו עולם אנושי? לאיפה הוא אמור להצעיד אותנו? זה דורש בירור. יתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אנחנו רואים שבני אדם ברובם עמלים. מגיל מאוד צעיר מרגילים אותנו לעמול, ובעולם הזה אנחנו חייבים לעמול. בין אם זה עמל פרנסה, בין כל דבר שנרצה, זורש מאיתנו עמל. גם תחביבים דורשים עמל. גם הנאות דורשות מאיתנו איזושהי השקעה, עמל. האדם מוצא את עצמו עמל. זה בלתי נפרד מהזהות האנושית שלנו. אדם לעמל יולד. ובכל זאת נשאלת השאלה, למה? מה האדם אמור להוציא מקרבו? המחשבה המאוד נפוצה בדרך כלל בעולם, היא שהאדם עמל בשביל לחיות כאן את החיים שלו בצורה הכי מוצלחת, הכי יפה, הכי מספקת. ובכל זאת יש משהו שהוא לא מספיק. מה עם תחושת המחויבות? האם זה כל העמל? פרק א' יעסוק באריכות, בשלבים שונים, ברבדים שונים, לנסות ליצור אולי הגדרה אחרת, מהי חובת האדם, מהו עמלו, מה מטרת האדם בחיים. הרמח"ל מפתיע ומציב בראש הפרק סוגיה לא קלה. לא קלה בכלל, והיא סוגיית העולם הבא. לשון אמר הרמח"ל, האדם נברא באמת בשביל העולם הבא. הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר זה. מהו עולם הבא? ליהנות מזיו השכינה. יש פה הרבה מושגים שהמהר"ל הרמח"ל מנחית עלינו ואנחנו קצת צריכים לפענח אותם. ליהנות מזיו השכינה, להתענג על השם, עולם הבא, בשביל זה נברנו. אנחנו צריכים לנסות טיפה לפענח את המושגים האלו, מכיוון שהם פה מופיעים לנו בהתחלה ללא כל התראה המוקדמת. והרמח"ל מביא את המשנה המפורסמת מסכת אבות, שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא שדומה לטרקלין. ננסה קצת לגרד, להתחיל לפענח את המושגים האלו של עולם הזה ועולם הבא. לכל אחד מאיתנו יש אישיות. אישיות מיוחדת משלו. אבל בעצם אנחנו לא יודעים בדיוק מי האישיות שלנו. אנחנו לא באמת יודעים מי אנחנו. מי באמת באמת אנחנו. מתי אנחנו, נראה לנו שאנחנו צודקים וטובים וישרים ועושים את מה שנכון ואמיתי, ואולי בעצם אנחנו קצת מזייפים ומרמים את עצמנו. אולי מה שנדמה לנו שאנחנו עושים נכון זה לא בדיוק נכון, והמניעים שלנו לא בדיוק מה שצריך להיות. יש לנו לא מעט סימני שאלה על עצמנו. כל אחד היה מאוד מאוד רוצה בתוך עצמו לדעת מי הוא באמת. מי הוא באמת באמת. מה מדרגתו? מחייו? במה הוא באמת טוב? לחיות את עצמו בצורה כנה, לדעת מי אני. מי אני זה לא מה אני עושה. זה איזה מכלול של כל המעשים שאני עושה. מה הפסיפס, מה הציור הזה? מי האני הגדול הזה שהולך ונבנה כאן? וכשאדם יתוודע יום אחד לאני הזה הגדול, הוא יוכל לחיות את עולמו האנושי כפי שהוא באמת, ללא מפריעים, ללא לחצים חיצוניים, ללא סימני שאלה ותהיות, לחיות את מה שאתה מאמין בו באמת, כי זה אתה. זה נקרא עולם הבא. עולם הבא, עולם שבו האדם יחיה את עצמו, את חייו שלו, ייפגש עם אישיותו, ויזכה להוציא אותה לפועל, כפי שהוא רוצה, כפי שבאמת באמת הוא מאמין. בלי הפרעות, בלי חסימות. אנחנו קוראים לזה גם, כמו שהוא קורא כאן, גן עדן. אבל למה אנחנו עוסקים בזה? זה נשמע כל כך רחוק. כי צריכים לפרש עכשיו נכון יותר את המושג עולם הזה. בעולם הזה אף אחד מאיתנו לא מתוודע למכלול האישיות. א', ב', כולנו נתקלים בקשיים. שונים ומשונים. קשיים פנימיים, קשיים חיצוניים. והרמח"ל טוען שיש קשר בין העובדה שבעולם הזה אנחנו מתמודדים עם קשיים, והעובדה שבעולם הזה אנחנו לא נפגשים עם מכלול האישיות, לבין העובדה שרק כך יום בהיר אחד נוכל להיפגש עם מכלול האישיות שלנו. רק אדם שיתמודד ויתמודד ויתמודד, כל פעם עם זווית אחרת, כל פעם עם נושא אחר, כל פעם עם אספקט אחר, לאט 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 הלך ובנה משהו, הלך ועיצב איזה דמות, איזושהי אישיות, איזשהו שיעור קומה. ורק לעתיד אנחנו ניפגש עם כל שיעור הקומה הזה. אבל אין דרך להיפגש עם כל שיעור הקומה ולבנות את כל שיעור הקומה, אלא דרך הרבה 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 פרטים. ובעולם הזה בכוונה מסתירים מאיתנו את מכלול האישיות. אנחנו לא יודעים מי אנחנו ככלל. אנחנו עסוקים בפרטים. והעיסוק הזה בכל מיני פרטים, כולל התמודדויות, גורם לנו לעבוד, לעמול, להתאמץ, לחפש. והעמל הזה הוא שלאט לאט לש אותנו ויוצר אותנו ובונה אותנו. עד שיום יבוא וניפגש עם מי שאנחנו, עם התוצר שהצלחנו ליצור, וזה עולם הבא. מה שיצרת במו ידיך, האישיות שהצבת, והאישיות הזאת תוכל לחיות אותה, במלואה, בשיא החופש, בשיא החירות, בשיא הרוחב, בלי עיכובים ומיצרים. זה אתה. זה נקרא עדן. עדן, גם הרב קוק מתבטא ככה בכתביו, אותה יכולת של אדם לחיות את נשמתו שלו, את אישיותו שלו, ברוחב. כי זה הוא. עולם הזה דומה לפרוסדור בפני עולם הבא. העולם הזה הוא עולם של יצירת ציפיות, יצירת אמביציות, שאיפות. כל פעם אתגר אחר עומד לפני האדם. כל פעם התמודדות חדשה. ההתמודדויות האלו יוצרות את אותו חשק, את אותו חיפוש, את אותה שאיפה, את אותו געגוע, את אותו חלום. הם אלו שגורמות לאדם לנוע. אלמלא הקשיים, אלמלא המאבקים, אלמלא העובדה שיש איזה אלם רב מאשר מה שנגלה, לא הייתה את אותה הליכה, מלחמה, תכף אנחנו נראה שהרמח"ל מתבטא, שהיא מוציאה מהאדם כל כך הרבה כוחות, רצונות, כל כך הרבה בניין אישיותי. זאת אומרת שיש צורך בעולם שהוא מפורק לחלקים, שהוא לא פשוט, שהוא קשה, כדי שנבנה משהו בקרבנו, והבניין שיבנה, שבו נוכל לראות אותו ולחוות אותו ברוחב, הוא יהיה עולם הבא. עולם הזה, הוא כותב, הוא הדרך להגיע אל מחוז חפצנו. זאת אומרת שאנחנו לא מאוכזבים מהעולם הזה. אנחנו לא מתייחסים אליו כאיזה תאונת עבודה, ואומרים, נו, מתי זה כבר ייגמר? אנחנו בכלל לא שונאים את העולם הזה. אנחנו לא מבינים שהעולם הזה, זאת פירושו, הדרך לבנות את האישיות. זה יקר מפז. זה הדבר הכי חשוב בעולם מבחינתנו, לבנות את האישיות שלנו. ולא נבנה את האישיות שלנו, אלא רק דרך התמודדויות. דרך האי-וודאות המסוימת הזאת. דרך הקשיים. אנחנו בעצם אוהבים את העולם הזה. כי הוא בונה אותנו. נכון ש... אלמלא העובדה שבסופו של יום יש איזו אישיות שמתגבשת, הכל היה חסר טעם, ולכן כל כך חשוב לדבר על עולם הבא, כלומר לעובדה שכן נבנית פה אישיות. כי אם האדם בסוף נפטר, האישיות איננה, אז יש מה כל העבודה הזאת לבנות את האישיות? אכול ושתו כי מחר נמות. למה כל כך הרבה לזכך את עצמי, לברר ולבחור נכון ולעשות נכון? אני עוד מעט הולך מפה. האישיות תמשיך. עולם הבא. האישיות שלך תימשך לנצח נצחים. מה שעיצבת באישיות שלך, העדינות, הרצינות, האהבה, החסד, התמימות, כל הדברים, כל הערכים שצרבת בנפשך, הם בנו אותך לנצח. כשאני מציב את הנצח הזה, את העולם הבא, את האישיות הנצחית, אני עכשיו יכול ללכת אחורה ולומר, הנה, יש טעם שמה לעבוד כאן. אמצעים כדי שיוכל להגיע למקום אשר הוכן לו. לרוות בטוב אשר קנה לו. אנחנו קונים לעצמנו, רוכשים לעצמנו את האישיות שלנו. זה נקרא שכר, אומר הרמח"ל. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. שכר, מסביר רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, בספרו נפש החיים, שכר לא במובן של שכר חיצוני, כמו כסף שאני משלם לך על עבודה, אלא שכר התוצר של מה שבנית. מה שבנית זה שכרך, זה פרי עמלך. אף אחד לא ייקח לך את זה. והדרך היחידה לבנות את האישיות שהיא תישאר איתך תמיד, אלו ההתמודדויות שאנחנו נעבור כאן. ואחרי העולם הזה אין יותר התמודדויות. ואי אפשר לבנות אישיות, אלא רק דרך התמודדויות. דרך הרבה פרטים, הרבה, וכל פעם הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לנושא אחר, והנה הגענו לסוגיית המצוות. המצוות, כל איזה האמצעים, כן, המצוות שציוונו עליהם, האל יתברך שמו, הם בעצם כמו זרקורים שכל פעם שולחים אותנו לעניין אחר, לזווית אחרת, של האישיות שלנו, לפן אחר. מה עם הנושא הזה ומה עם זה? ולא בנית את עצמך, את האישיות שלך בסוגיה הזאת. ומה עם הסוגיה הזאת? המצוות כל הזמן גורמות לנו לא לזנוח אף זווית של מרחב האישיות שלנו. בין אדם לחברו, בין אדם למקום, המידות, המחשבות, המעשים. כל הזמן להתמודד, כל הזמן לבנות. אהבת מצוות אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, המצוות, מסכת של מפגשים, שלא לומר חיכוכים, בינינו לבין המציאות. החיכוך בונה אישיות. החיכוך מדליק את האש. אדם שבא לעולם הזה ולא מתחכך ולא מתמודד, לא בונה את עצמו. לא בונה את האישיות שלו. אדם שלא בנה איפוק ולא בנה התגברות ולא סבלנות ולא ויתור ולא נתינה, הוא אדם שלא התמודד. האישיות שלו, אין לו אופי, אין לו זהות, אין לו שם, מי אתה? או בלשון חכמים, אין לך עולם הבא. מי, אין איזה אופי שהלך ונוצר כאן, איזה שם. חובת האדם בעולמו היא קודם כל חובתו כלפי עצמו. חובה כלפי האישיות שלך. תבנה אותה, תגדיל אותה, תיפגש עם אישיות. בשביל זה קיבלת פה המון המון תנאים, נכון, תנאים מסובכים. בשביל מה? יש פה פענוח של כל מסכת החיים של העולם הזה. העולם הזה הוא לא סתם עולם שנקלענו אליו. הוא עולם עם תכלית, עם מטרה. והמטרה הגדולה ביותר של העולם הזה הוא בעניין האישיות המיוחדת שלך. ואתה תעבור כאן סדרת אירועים ומפגשים ייחודיים לך. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. חובת האדם בעולמו. עוד לפני הפרטים, עוד לפני המידות, עוד לפני המדרגות, הרמח"ל מתחיל בפריסה מאוד מאוד גבוהה, באיזשהו מבט על האדם. האדם, תטפס, תעלה, תשתמש בעולם הזה כדי לעלות. הביטוי הזה להשתמש, יחזור בספר, הרמח"ל לא זורק שום דבר לפח. העולם הזה הוא עולם שאנחנו צריכים להשתמש בהכל, כמעט בכל דבר להשתמש בשביל לבנות את האישיות. מרכז הכובד הוא האישיות שלנו. והעולם הזה שסביבנו עוזר לנו לבנות אישיות טובה יותר, עדינה יותר, אצילית יותר, שתרצה לממש את אותו טוב, את אותה עדינות, את אותה רוח, את אותה גבורה. שמחה גדולה כשאדם רואה בעולם עם כל הקשיים שבו שותף. העולם שסביבנו שותף למפעל הגדול ביותר שנכון לכל אחד מאיתנו, מפעל בעניין האישיות שלנו. התחלנו את פרק א', לאט לאט נתקדם בו, פרק יסודי, קצת פילוסופי, בעזרת השם נמשיך בעקבותיו. בהצלחה.